דף יוטט, עמוד א', בשורה הראשונה מלמעלה. וסבר רבי שמעון. למעשה אנחנו אתמול סיימנו במחלוקת רבנן ורבי שמעון. הנידון היה לגבי יציקה, האם יציקה כשרה בזר. לפי רבנן יציקה כשרה בזר, וזה מסתמך על מה שנאמר בפסוק, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, והביאה אל בני אהרון הכהן וקמץ. ממילא מקמיצה ואילך מצוות כהונה. התוצאה, לימד על יציקה ובלילה שקשרה בזר. ואנחנו מדברים על היציקה השלישית, שגם היא קשרה בזר. ורבי שמעון אומר, מקרא נקרא נדרש לפניו ולאחריו. אז מבחינתי מה שנאמר בפסוק ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה והביאה אל בני אהרון הכהנים, יש דין נוסף, והביאה אל בני אהרון הכהנים וקמץ. מקרא נדרש לפניו ולאחריו. אז גם יציקה וגם הדין של קמיצה צריך הכל על ידי כהן. וכמובן מדובר על יציקה שלישית, כיוון שהיציקה הראשונה והשנייה נעשית על ידי הבעלים. שואלת הגמרא, וסבר רבי שמעון מקרא נדרש לפניו ולאחריו? זה התניא. נאמר לנו בפסוק, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות המזבח. דורש את הברייתא, באצבעו ולקח, מלמד שלא תהיה קבלה אלא בימין. ולקח הכהן, הכוונה קבלת הדם. ומכיוון שאמרנו בגמרא בזבחים בדף כ"ד עמוד א', שכל מקום שנאמר אצבע אינו אלא ימין, אז אני דורש את הפסוק לפניו, ומה שנאמר ולקח הכהן, פירושו של דבר שצריך שיהיה על ידי יד ימין. למה? כי באצבעו שנאמר בפסוק מתייחס על החלק שלפניו ולקח הכהן. כמו כן, באצבעו ונתן. באצבעו מתייחס גם לחלק השני של הפסוק לאחריו, מלמד שלא תהיה נתינה אלא בימין. צריך לתת דווקא באצבע ימין על ארבע קרנות המזבח. עד כאן דברי תנא קמא. אמר רבי שמעון, וכי נאמר יד בקבלה? הואיל ולא נאמר יד בקבלה, קיבל בשמאל כשר. חולק רבי שמעון ואומר, מה שנאמר בפסוק ולקח הכהן, זה לא מתייחס למה שנאמר אצבע אצבע, מקרא נדרש לאחריו, כפי שמיד אומרת הגמרא. ואמר אביי, במקרא נדרש לפניו ולאחריו כמפליגי. זאת אומרת שדעת רבי שמעון, שמה שנאמר ברישה של הפסוק ולקח הכהן מדם החטאת, לא נאמר בזה אצבע. ואם כך, באיזה יד הוא עושה את הקבלה? אפשר גם ביד שמאל, לא נאמר ימין. רק לגבי הנתינה על ארבע קרנות המזבח, עליו נאמר באצבעו דהיינו ימין. זאת אומרת שהנה רבי שמעון לא דורש מקרא נדרש לפניו ולאחריו. חוברת בהגמרה ואומרת, אלא היינו תעמד רב שמעון. בעצם אנחנו בקושייה. אז מה המקור של רבי שמעון שלימד אותנו שיציקה בזר פסולה? אלא היינו תעמד רבי שמעון והביאה. הפסוק אומר, והביאה אל בני אהרון. קודם כתוב, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. והביאה אל בני אהרון הכהנים. אומר רבי שמעון, וו מוסיף על עניין ראשון, ואומר שזה כמו הקש של הפסוק, שהפסוק הוו והביאה, מייחס את הפסוק הקודם, מקיש אותו לפסוק שלנו. וכאן נאמר במפורש של בני אהרון הכהנים. אם ככה, גם הדין של ויצק עליה שמן, גם ונתן עליה לבונה, זה דין שנאמר דווקא בכהן ולא בזר. חוזרת הגמרא ושואלת, וסבר רבי שמעון וו מוסיף על עניין ראשון, האם באמת רבי שמעון לומד את הסוג דרשה הזו של כאין הקש וו מוסיף? אלא מעטה. דכתיב, כתוב הרי בהקרבת העולה, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו את הדם. מה שנאמר ושחט את בן הבקר, לאחר מכן והקריבו בני אהרון והקריבו, אמרנו זו קבלת אדם, ומכאן למדנו מקבלה ואילך מצוות כהונה. מלמד על שחיטה שקשרה בזר. עד כאן דברי הברייתא. זאת אומרת, ושחט זה חלק א', והקריבו שזו קבלת אדם, על זה נאמר כהן. שואלת הגמרא, אילה רבי שמעון וב מוסיף על עניין ראשון, שחיטה הכנה מבזר תהה פסולה. כי אם אני אומר וב מוסיף, אז בעצם מה שנאמר והקריבו, זה מייחס את הפסוק לפני זה ושחט את בן הבקר. אז גם שחיטה לפי רבי שמעון היה צריך לעשות דווקא על ידי כהן. מתרצת הגמרא, באמת רבי שמעון דורש וב מוסיף. רק במקרה המיוחד הזה שני הטם לגבי שחיטה בזר, דאמר קרא, נאמר בפסוק, ושמח ושחט. מה שמיכה בזרים, אף שחיטה בזרים. התורה בתחילת ספר ויקרא, פרק א' פסוק ד', אומרת התורה, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לחפר עליו, ומדבר על הבעלים. לאחר מכן בפסוק ה', ושחט את בן הבקר לפני השם. זאת אומרת שהתורה מגלה לנו שעל מי נאמר ושחט? על אותו אחד שנאמר ושמח ידו על ראש העולה. ומכיוון שלהביא קורבן כל אחד יכול גם זר, אז גם הדין הזה של ושחט זה דין בזר. אז נכון שתמיד אומרים וב מוסיף, אבל כאן יש גזירת הכתוב ושמח ושחט. שואלת הגמרא, אם כך, אם מה סמיכה זה דין דווקא בבעלים, אף שחיטה בבעלים. וממילא אם יש שחיטה שלא על ידי בעלים, נאמר שהשחיטה אינה קשרה, אליבא דרבי שמעון. עונה הגמרא, ההוא לא מצית אמרת. אין לי הווה אמינא לבוא ולומר שצריך שחיטה דווקא בבעלים. ולמה? כי הלא דברים קל וחומר. ומה זריקה? דעיקר כפרה לו, באי בעלים. שחיטה דלאו עיקר כפרה לו כל שכן. אם אתה אומר שזריקת אדם, שמה הרי ודאי נאמר בפסוק כפי שרשי מביא, נאמר בפורש שזה דין וזרקו בני אהרון, אז זה דין בכהונה. אז אם אתה אומר שדין זריקה זה בכהונה, זה לא דין בבעלים. אז גם לגבי שחיטה זה לא דין שנאמר בבעלים, קל וחומר. שואלת הגמרא, עליו שאפשר להתווכח על הקל וחומר עצמו, אבל הגמרא בעצמה באה ואומרת, וכי תימה אין דנים אפשר משי אפשר. למה יש הגמרא דוחה מפני עצמה? אומרת הגמרא, מי אומר שאפשר בכלל ללמוד כזאת דרשה? אולי אפשר לבוא ולומר שקל וחומר אני אומר במקום שאפשר, אבל פה יש גזרת הכתוב כהנים. אז אם התורה אומרת גזרת הכתוב, איך אתה יכול לבוא ללמוד מזה לדבר שלא נאמר בו דין כהונה? אז אפשר באמת שצריך דווקא על ידי בעלים. אומרת הגמרא, המקור לשחיטה בזר מקור אחר. גלי רחמנה ביום הכיפורים, נאמר אצל אותו כהן גדול שבא לו אצל פרו ושחט את פר החטאת אשר לו, אז נאמר דין מיוחד שצריך שהכהן גדול ישחוט את פר החטאת. הווה אומר, מכלל זה שחיטה באלמה לא בעינן בעלים. מזה שהתורה צריכה לבוא ולומר שכאן יש דין מיוחד שחיטה בבעלים, אז בכל מקום אין צריך שחיטה בבעלים, ולכן שחיטה בזר כשרה, ואנחנו דורשים ושמח ושחט. אמר רב, דין נוסף, כל מקום שנאמר תורה וחוקה אינו אלא לעכב. בכל פרשה שתמצא את המושג תורה וחוקה, פירושו של דבר שהתורה אומרת פה דין שגם בדיעבד זה יהיה פסול, צריך דווקא כאמור בפסוק. אומרת הגמרא, כסל כדעתך, תרתי בעיה. אני מבין, בסל כדעתך, שרב בא לומר שצריך שיהיה כתוב בפרשה גם תורה וגם חוקה, ורק אז זה לעיכובה. והראיה לדברים, כי דכתיב, כמו שמצאנו בפרה אדומה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור דבר בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה, אז מוזכר תורה וחוקה. ושם כל הדברים זה באמת לעיכובה. שואלת הגמרא, סימן נתץ יקמל. הנון, והרי נזיר דלא כתיב בי אלא תורה, כמו שנאמר זאת תורת הנזיר אשר יידור, אז נאמר בו רק תורה בלא חוקה. ואמר רב, תנופה בנזיר מעקבה, ואותו רב עצמו, ולכן הגמרא לא רוצה להביא משנה אלא רב. נושא חדש. אומרת הגמרא, הנה נזיר שלא נאמר בו רק המונח תורה, תורה בלא חוקה, ואותו רב בעל המימה אומר, תנופה בנביר מעקבה שכתוב, ונתן על כפי הנביר והניף, וזה לעיכובה. אבל הרי לא נאמר פה חוקה. עונה הגמרא, כרגע כפל כדעתך, כרגע אנחנו לומדים שצריך תורה וחוקה. אז אם תורה וצריך תורה וחוקה, ופה נאמר רק תורה, זה לא מעכב. עונה הגמרא, שניהתם לגבי נביר, כיוון דכתיב כן יאפה, כמן דכתיב והוא חוקה דמי. הפסוק אומר, זאת תורת הנביר אשר ידור קורבנו להשם על נזרו, מלבד אשר תפיק ידו כפי נדרו אשר ידור, כן יאפה על תורת נזרו. אז כן יאפה זה כאילו נאמר חוקה, ולכן כאן נאמר פה דין לעיכובה. אבל באמת, כדי שיהיה דין לעיכובה צריך שיהיה גם תורה וגם חוקה. שואלת הגמרא, הרי תודה, קורבן תודה, דלוקטיב בי אלא תורה, וזאת תורת זבח השלמים, אשר יקריב להשם, אם על תודה יקריבנו. אז נאמר פה רק המונח של תורה, בלי חוקה. ותנן, ארבעה שבתודה מעכבים זה את זה. צריך להביא 40 לחמים, 4 מינים. חמץ, חלות, רקיקים ורבוחה. 10, 10, 10, 10. מה קורה אם יש לו 30 וחסר לו מין אחד? זה מעכב, אז הוא לא מביא בכלל את הלחם. זה מעכב אחד את השני. אבל נאמר פה תורה, לא נאמר פה חוקה. אז למה זה מעכב? עונה הגמרא, שני תודה, דאית קיש לנזיר. בעיקרון צריך שיהיה כתוב גם תורה וגם חוקה. רק בקורבן תודה זה דין מיוחד, כי זה הוקש לפרשת נזיר. דכתיב, על זבח תודת שלמה ואמר מב, מה זה על זבח תודת שלמיו? שלמיו לרבות שלמי נזיר. שם הנידון הוא לגבי הקורבנות שמביא הנזיר, ואם הקורבן הוא מביא גם את השלמי נזיר, ועם השלמים האלו ואמר מב. זה יש לנו מסורת. אז המסורת אומרת שמדובר על שלמי נזיר, ובאותם שלמים יש לנו דין שצריכים להביא 20 לחמים, ומזה אנחנו לומדים מקורבן תודה מה השיעור של הלחם. כיוון שבאותו נזיר צריך להביא 10 חלות ו10 רקיקים, אז המשקל לומדים את זה דומיה דתודה. בכל אופן יש הקש בפסוק, מכיוון שהתורה הקישה, ובנזיר ראינו שנאמר פה לעיכובה, אז גם בתודה זה לעכב. שואלת הגמרא, והרי מצורע, דלא כתיב בי אלא תורה, זאת תהיה תורת המצורע. ותנן, ארבעה מינים שבמצורע מעכבים זה את זה. המצורע, כדי להתחיל את סדר טהרתו, צריך להביא עץ ערב, אזוב, שניטולת וציפורים. זה הוא מביא ביום הראשון לטהרתו. ועל זה נאמר לנו שזה מעכב, אם חסר אחד מהמינים הוא לא יכול להתחיל סדר טהרה. אבל כתוב תורה בלא חוקה, אז למה זה מעכב? עונה הגמרא, שעניתם לגבי מצורע, כיוון דכתיב זאת תהיה תורת המצורע, ותהיה ועיכובה כמן דכתיב בחוקה דמי. אז נאמר פה תורה וחוקה, אבל באמת כדי לעכב צריך שיהיה גם תורה וגם חוקה. חוזרת הגמרא ושואלת, והרי יום הכיפורים, יום הכיפורים דלא כתיב בי אלא חוקה. לגבי יום הכיפורים נאמר רק המונח של חוקה, כפי שהתורה מסיימת והייתה לכם לחוקת עולם. שם זה נאמר בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וגומר. בכל אופן נאמר המושג של חוקה, לא נאמר תורה. ותנן, ויש לנו משנה, שני סירי יום הכיפורים שמביאים אותם מכספי ציבור ומטילים עליהם גורלות, אחד להשם ואחד להזזל, והדין מעכבים זה את זה, כפי שדיברנו כמה פעמים בהרחבה. מה קורה אם מת אחד מהם? צריך לדאוג שיהיה לו בן זוג, ויש מי שאומר שצריך להביא שניים חדשים. אבל בכל אופן אחד מעכב את השני, אי אפשר להביא שעיר אחד, אי אפשר להביא רק להשם או רק להזזל. אבל לכאורה הרי נאמר חוקה בלא תורה, אז מה פתאום אני אומר שזה מעכב? ולכן חוזרת בהגמרה, אומרת הגמרה, מה שרב אמר אין הכוונה שצריך שיהיה גם תורה וגם חוקה כדי לעכב, אלא או תורה או חוקה, אין לכן עמי. אם אתה מוצא בפרשה את המונח תורה או שאתה מוצא את המונח חוקה, זה מספיק סיבה בשביל ללמד אותנו דין עיכובה. כמובן שעכשיו את כל הדרשות שדרשנו נצטרך למצוא למה זה נאמר. אומרת הגמרא, אם כך, והרי שאר קורבנות דכתיב בהו תורה ולא מעקבי. הרי כתוב זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. אז התורה הקישה את כל הקורבנות, ונאמר בכל הקורבנות המונח זאת התורה. אז צריך להיות שכל דיני הקורבנות שנאמר בהם בפרשה זה לעיכובה. ורש"י מביא כדוגמה, למשל קורבן אשם, למדנו ליל בדף ד', מה קורה אם הוא מביא את הקורבן אשם ובסופו של דבר לא הקטיר את האימורים? הקורבן הוא קורבן כשר, התרצה לו. אבל אתה אומר שבכל מקום שנאמר תורה זה לעכב, היה צריך להיות שזה לא מועיל. יש לנו דין במשנה שלנו לגבי מנחה, צריך הגשה לקרן דרומית מערבית, והיה והוא לא הגיש, אומרת המשנה, כשרה. אם אתה אומר שנאמר תורה ותורה זה לעכב, היה צריך להיות שזה יהיה פסולה. ולכן חוזרת שוב הגמרא ומבארת, אלא אומרת הגמרא, אכן באמת תורה באי החוקה וחוקה לא באי התורה. באמת אם נאמר בפסוק תורה זה לא לעכב, רק אם נאמר חוקה. אבל כשנאמר חוקה, גם בלי שנאמר תורה זה לעכב. וכבר תופות במקום מאיר למטה, חוקה לא באי התורה, ואם תאמר ותורה למייתה, דקאי גם נפריך בפרק כמה, גבי אצבע לא באי כהונה, דפריך אל הכהן לעמלי. ויש לומר, דתורה אתה לשום דרשה, לכן קודם הסתמכתי על התופות, כשאמרנו, אז יש לנו פסוקים שצריך הבנה, בסדר, זה נעמד לאיזה דרשה, צריך לברר כל דבר לגופו. אבל למין האמת, מספיק שיהיה כתוב חוקה, וחוקה פירושו של דבר לעכב. אומרת על זה הגמרא, אבל זה לא מסתדר עם הלשון, והתורה וחוקה כאמר. האמת היא שתוספות מגביר את שאלת הגמרא. הגמרא מה עונה? אומרת הגמרא שרב בעצם מה שהוא אמר זה שתורה באי חוקה, אבל חוקה לא באי תורה. אבל זה לא דברי רב. אתה יכול להגיד לי שבפסוק כשאני מוצא את המונה תורה, אז יש לי עם זה לשום דרשה, אבל זה לא המימרה שלו. רב הרי אמר במימרה שלו צריך תורה וחוקה, ועכשיו בעצם מה אנחנו באים ואומרים? שחוקה לא באי תורה ותורה באי חוקה. זאת אומרת מספיק שיהיה כתוב חוקה, זה היה צריך להיות אמר רב כל מקום שנאמר חוקה לעכב, לתורה פה אין משמעות. אומרת הגמרא, הכי כמה, אף על גב דכתיב תורה, ודאי תורה לא היה לי הווה מינה, אלא אפילו שנאמר בפסוק תורה, אל תתאה לומר שזה סיבה לעכב, אלא הכתיב החוקה, אם היא לא, לא. אם נאמר לנו חוקה זה לעיכובה, ואם לא נאמר, וזה דברי רב, ורב בכלל לא מייחס את המילה תורה, אלא אין החנה מכל הנידון, זה רק המונח חוקה. שואלת הגמרא, והרי מנחה דכתיב בי חוקה. הרי לגבי מנחה מצאנו כל זכר בבני ארון יוחלנה חוק עולם לדורותיכם, אז נאמר בו המונח חוקה. ואמר רב, היה לנו מימרה אחת של רב, שרב בא ואמר שבכל מקום שנאמר כפי מסקנת הגמרא חוקה אינו אלא לעכב. ואמר רב עוד מימרה, כל מקום שהחזיר הכתוב בתורת מנחה אינו אלא לעכב. החזיר הכוונה שנה עליו הכתוב. בכל מקום שתמצא בפרשת מנחה פסוק שהתורה חוזרת עליו, שנה עליו הכתוב לעכב, על אף שנאמר לנו בפרשה חוקה. אומרת הגמרא, משמע מן הדברים, החזיר אם הפסוק שנה עליו זה לעיכובה, לא החזיר לא, אבל אם הפסוק לא שנה עליו זה לא מעכב, אבל נאמר חוקה. ורב עצמו הרי לימד אותנו שבכל מקום שנאמר חוקה זה לעיכובה. עונה הגמרא, אתה צודק, איפה שכתוב חוקה זה לעכב, אבל שני הטעם לגבי מנחה זה שונה. ולמה? דכי כתיב חוקה, האכילה כתיבה. הרי הפסוק אומר כל זכר בבני ארון יוכלנה חוק עולם, אז על מה נאמר חוקה? על אכילה. אני מדבר על עבודה, לא על אכילה. לגבי עבודה לא נאמר לנו פה דין של עיכובה. אומר רב, במנחה, גם בחלק של העבודה, אם תמצא שהפסוק חוזר על עצמו, שנה עליו הכתוב לעכב. שואלת הגמרא, אז בעצם אתה בא ואומר שאם נאמר חוקה על אכילה, זה לא מלמד עיכובה בעבודה. והרי לחם הפנים. דחי כתיב חוקה, האכילה כתיבה. הפסוק אומר, יוכלוה במקום קדוש, כי קודש קודשים היא לא מאישי שם, חוק עולם. אז על מה זה נאמר? יוכלוה. ועל זה נאמר חוק עולם. ועם כל זה, אותנן, שני סדרים מעכבים זה את זה, נאמר לנו לגבי לחם הפנים. צריך להביא 12 לחמים, כאשר הם עומדים 6-6, מסודרים על השולחן. אם יש לו רק חלק מהחלות ואין לו שני סדרים, מעכב. שני בזיחים מעכבים זה את זה. אם יש לו רק בזיח אחד של לבונה, אין לו מה לסדר על השולחן. כי הבזיחים מעכבים זה את זה, לא זו בלבד. הסדרים והבזיחים מעכבים זה את זה. אם יש לו את הלחם ואין לו את הלבונה, או יש לו לבונה ואין לו לחם, אין לו מה לערוך על השולחן. כי צריך שיהיה על השולחן שיעמוד משבת לשבת, את אותם שני סדרים פלוס שני בזיחים. אומרת הגמרה, הנה אתה רואה שנאמר חוקה לגבי אכילה, ובכל זאת זה מעכב. עונה הגמרה, אלא, אכן אתה צודק, כל איכה דכתיבה, האכילה, הכולה מילתא כתיבה. אם כתוב לי חוקה אצל אכילה, למעשה זה מדבר לא רק על אכילה, אלא גם על העבודה. וממילא זה לעיכובה. היי לכאורה אם ככה, אז מה רב חוזר ואומר לנו לגבי הדין של מנחות, שרק במקום ששנה עליו הכתוב מעכב? הרי נאמר במנחה לגבי אכילה, חוק, ואתה אומר שחוק זה לעיכובה אותו רב. עונה הגמרא, שאני אתם דאמר קרא, מגרשה ומשמנה. אז נאמר פה גרש ושמן, ורשי תורש, תוספות לומד אחרת, אבל רשי אומר שמה שאמר גרש ושמן, היה יכול לומר רק גרש ושמן. למה הוא צריך להגיד מגרשה ומשמנה? בא לומר, דווקא צריך שיהיו שלמים. זאת אומרת, הפסוק בעצם בא ויש גזירת הכתוב. שאפילו שבעצם בכל מקום שנאמר חוקה זה לעיכובה, כאן זה שונה. ורק הדין הזה שצריך שיהיה שלם בגרסה ובשמנה, זה לעכב. אבל שאר הדברים של מנחה, אין בהם דין של עיכובה. זה ביחס למילה חוקה. אומר רב, ואף על פי כן, מה שתמצא ששנה עליו במנחה, גם זה בא לעכב. והגמרא חוזרת להבין את דברי רב. גוף אמר רב. כל מקום שיחזיר לך כתוב בתורה מנחה אינו אלא לעכב. אומר רב, איפה שתמצא לגבי פרשת המנחות את המונח שנה עליו הכתוב, פירושו של דבר לעכב. ושמואל אמר גרש ושמן מעכבין ואין דבר אחר מעכב. נקודה. ומיד שואלת הגמרה, ולשמואל אף על גב דתנה ביקרה לא מעכב לי, וכי שמואל יכול לבוא ולחלוק על המושג של שנה עליו הכתוב לעכב, דין שלמדנו בכל ענייני קודשים ששנה עליו הכתוב לעכב, בלתי אפשרי. אלא, אז מה המחלוקת של רב ושמואל? כל היכא דתנה ביקרה ודאי מעכבה. אין ספק, גם על איבא דשמואל, איפה שתמצא ששנה עליו הכתוב, ברור שזה לעיכובה. אז מה המחלוקת? ואחה, המחלוקת של רב ושמואל זה בדין של מלוא קומצו בקומצו כמפלגי. דתניה. פסוק אחד אומר מלוא קומצו. אומרת התורה והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם, מדובר על המנחה, מלוא קומצו מסלטה ומשמנה. אז מה נאמר בפסוק? איך הכהן עושה מלוא קומצו? מידך נאמר בפסוק והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה. למה לא כתוב מלוא קומצו? למדתי מהשינוי לשון שפעם נאמר מלוא קומצו, פעם נאמר בקומצו, שלא יעשה מידה לקומץ. נקודה. עד כאן דברי הברייתא. זאת אומרת, מבואר בברייתא שאם הכהן הזה רצה לעשות לעצמו כלי שמחזיק בדיוק את השיעור של מלוא קומצו, אומרת התורה, לא. מלוא קומצו, איך צריך לעשות את המעשה קמיצה? בקומצו, לעשות את זה ביד שלו, ולא על ידי כלי ששווה לתחולה שמחזיק מלוא קומצו. ועל זה נחלקו רב ושמואל. רב סבר, היי נמי, גם הדין הזה, שלא ייטול את הקומץ בכלי, תנה ביקרא, שנה עליו הכתוב, איפה? דכתיב, נאמר לנו לגבי הקורבנות שמביאים ביום השמיני למילואים, ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה. אז נאמר בפסוק שהעבודה הזאת היא נעשית, איך? מלוא כפו שלו ממנה. שנה עליו הכתוב, לעכב. ממילא, אומר רב, מה קורה אם עכשיו יבוא כהן ויעשה כלי מדידה, וירצה עם זה לבוא ולתת את הקומץ, הוא פוסל. רק אם הוא משתמש ביד ועושה מעשה קמיצה, אז העבודה שלו כשרה. טוב, עוד כבר מאיר, בקומצו שלא יעשה מידה לקומץ, הרי בדף י' למדנו מלא קומצו יכול מוברץ, אולי שזה יהיה, אם זה גם יותר, תלמוד אמר בקומצו שיש לי דרשה לפסוק, אומר תופו תרתי שבת מינה, לא קרה כלום. אבל אני לומד מזה גם את הדין של מלוא קומצו שצריך לעשות ביד בקומצו ולא על ידי כלי. ושמואל דורות משעה לא ילפינן. אומר שמואל אין פה שנה עליו הכתוב. ולמה? כי שנה עליו הכתוב, מה שאני אומר, שזה לעכב, זה רק במקום כזה שזה הוראה לדורות. אבל דבר שזה הוראת שעה, אני לא יכול ללמוד מזה כהוראה לדורות. ולכן נאמר פעם אחת בפסוק. מלא קומצו, בקומצו. ממילא אני לומד מזה שרק לכתחילה צריך לעשות ביד, בדיעבד הלך כהן ועשה לעצמו כלי מדידה וזה עשה את הקומץ, המנחה היא מנחה כשרה. שואלת הגמרא, ולא יעליף שמואל דורות משעה? אז מה אתה אומר, ששמואל לא לומד את המושג של דורות מהמונח שעה? ואתנן, למדנו משנה מסכת פסחים, מסכת זבחים, בדף פי ח', כלי הלך מקדשים את הלך. שם ביארנו בהרחבה את הדברים, יש את הכלים שהם כלי שרת שעומדים לצורך מדידת הלך. כמו הין, שזה 12 לוק, חצי הין, שליש הין, רבע הין. יש לנו את הלוג, את החצי לוג, שליש הלוג. יש לנו כלי מדידה, שזה כלי מדידה שלך. מה קורה כשהוא מכניס לבפנים דבר לך, כמו יין, שמן, הדין, דם, זה מקדש, זה נותן לו קדושת הגוף, זה המשנה. כלי הלך מקדשים את הלך, ומידת יבש מקדשים היבש. כמו כן, היה שתי מידות של יבש, עיסרון וחצי עיסרון. כי בעצם במנחה, או שמביאים עיסרון, אתה יכול להביא 60 עשרונים, אבל השיעור הוא לפי פר עיסרון, והיה עוד כלי מדידה בגלל המנחת חביתין של הכהן גדול שמביא מחציתה בבוקר, מחציתה בין הארבעים, שצריך להביא חצי עיסרון, אז היה כלי נוסף שזה היה חצי עיסרון. ואלה הכלים מקדשים את היבש. זאת אומרת שברגע שנכנס לבפנים אותו עיסרון סולט, זה מתקדש בקדושת הגוף. אומרת המשנה, אבל ואין כלי הלך מקדשים את היבש. אם תכניס סולט לתוך אותו כלי שלך, זה לא מתקדש בקדושת הגוף, וכן בהפך. ולא מידת יבש מקדשים את הלך. שם כבר עמדנו על המונח כלי ומידה. ולא מידת היבש, אם תפים בפנים עכשיו שמן, אם תפים בפנים יין, תפים בפנים דם, זה לא מקדש אותו קדושת הגוף. עד כאן המשנה. ואמר שמואל על דברי המשנה, לא שנו מה שאמרנו שכלי הלך אין מקדשים את היבש אלא מידות, אבל מזרקות מקדשים. יש לנו מידת לך ויש לנו כלי הלך. הווה אומר, מידה זה כלי שעומד למדידה. מכיוון שהתורה נותנת שיעור, למשל, אומרת התורה, המצורה צריך להביא איתו לוג שמן. אז צריך כלי שיכול למדוד את מידת הלוג. התורה אומרת שכשאתה מביא פר, אז אתה צריך להביא 3 עשרונים יהיה לפר, וחצי עין, שמן יין. אתה מביא עיל, אז שליש עין. אתה מביא את הכבש, רבע הין. אז צריך כלי מיוחד שעומד למדידה, שתדע כמה שמן, כמה יין צריך להביא לנפחים של הקורבן. זה נקרא כלי שעומד למדידה. אם עכשיו אני אקח את הכלי מדידה הזה ואני אשים בפנים סולת, זה לא עוזר לי מאומה. כי אני צריך מדידה של יסרון. השיעור של לוג, של הים וכו', לא נותן לי את המידה של היבש. ולכן, אומר שמואל, מה שנאמר במשנה, שאין כלי הלך מקדשים את היבש, ולא היבש את הלך, זה מדובר על אותם כלי מדידה. אבל יש כלים שלא עומדים למדידה, אבל הם כלים שמחזיקים בתוכם את החלק של הלך. והכלים האלה עומדים במקדש בתור כלי להחזקת הדבר. למשל, המזרק. המזרק זה אותו כלי שבו מקבלים את הדם מצוואר הבהמה. זה לא נעמד פה למדידה, זה לא נפקא מינה כמה דם הוא מקבל, אבל זה כלי שמקדש בתוכו את הדם. ועל זה אומר שמואל, תדע לך, שאותם כלים שלא עומדים למדידה, אלא עומדים בתור קבלה, מחזיקים לך, שמה אפשר להכניס לבפנים את היבש, וזה מתקדש קדושת הגוף. המקור, דכתיב, שניהם אלה עם סולת, נאמר לנו בקורבנות הנשיאים, וקורבנו, קערת כסף אחת, וכולי, 30 ו-100. אחרי זה נאמר, מזרק אחד כסף, ובשניהם, בקערה ובמזרק, מה הביאו? מלאים סולת. אז הנה אני רואה שלקחו את המזרק, והשתמשו במזרק הזה, שזה כלי לקבלת אדם, כלי הלך, כדי להביא בזה את המנחה, שזה יבש. אז אומר שמואל, הנה מקור, שיש לי מצב של כלי שמחזיק בתוך הלך, והוא מקדש את היבש. הלו, אבל שמואל, זה מדובר פה על הוראת שעה. מדובר על נושא שהיה קורבנות הנשיאים חד פעמי בזמן חנוכת המקדש. ובכל זאת שמואל עומד מסכה הוראה לדורות. אז מה אנחנו קודם אמרנו שרב ושמואל נחלקו? האם נאמר שנה עליו הכתוב לגבי הדין מלוא קומצו בקומצו? והוא אומר שאי אפשר ללמוד מקורבנות המילים כי הוראת שעה לא מלמדת לדורות. הנה שמואל עצמו לומד מהוראת שעה לדורות. זוהי שאלת הגמרא. למעשה, הגמרא בזבחים המשיכה עוד קצת. הגמרא באה ואומרת, אבל הפסוק הרי אומר, שניהם מלאים, מה, סולת בלולה בשמן, אז למה אתה קורא לזה יבש? זה הרי בלול בשמן. והגמרא תרצה, או בגלל שהשמן לא מגיע ובולל הכל, אז יש לנו חלקים של יבש, או בגלל שביחס לדם זה נקרא כלי יבש. בכל אופן, אומרת הגמרא, שאני הטעם, דתני ביקרא תריסר זימנין. אומרת הגמרא, אל תביא משם ראיה. שמה 12 פעמים הפסוק חוזר על אותו עניין, אז הוא בא ללמד. בעיקרון באמת שמואל סובר שהוראת שעה מדורות לא ילפינן, לדורות לא ילפינן. אבל שמה נאמר 12 פעמים. לא לעכב, אז זה בא ללמד.
ללמד,
ללמד, זה לא מעכב, אבל זה בא ללמד.
האמת,
הסטוסות באמת שואל, בחצי מילה, אבל זה הגדרה במונחי הלימוד. טוב, זאת אומרת, דתנא ביקרא תריסר זימנין. אין לה, כשאות אדרבה, להב שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים, סתם ולא פירש. ואין לה כשאות, אבל אני כן רוצה להקשות. ושלושה מלמדים, ופה זה הרי 12 פעמים. וטוב, זאת אומרת, לא, זה פשוט, כי זה לא שייך, אבל זה באמת המקור. הביור הוא כזה. מה זה נקרא שני כתובים? מה זה המושג הזה? המושג שני כתובים זה בעצם בא ואומר כך. אם התורה אומרת דבר פעם אחת, אז התורה באה ללמד מכאן בנייניו לכל התורה כולה. אם אני יודע ממקור אחד, אז למה אני צריך לכתוב עוד פעם? הרי יש לי בנייניו, מכאן אני לומד לכל התורה כולה. זה בעצם בא ללמד אותי שני כתובים הבאים כאחד, זה בא לומר לי שלכן התורה ראתה צורך להדגיש בכל מקום ולא לסמוך על מקור אחד, כי זה פה ולא במקום אחר. זה מדבר על שני עניינים. נאמר בפרשה א' וחזר עוד פעם ואמר בפרשה ב'. למה? שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אבל אם באותו פרשה התורה תחזור 100 פעמים על אותו דבר, זה כבר לא שייך למושג שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. זה באותו כתוב. אז מה אני עומד? זה עומד לדרשה. אז בין היתר אצלנו, למה באמת התורה חזרה? מסתובב יש עוד דרשות, אבל בין היתר, מה זה בא ללמד? שתדע לך שבמקרה דנן, על אף שבכל מקום אומר שמואל, לא לומדים הוראה לדורות מדין של שעה, כאן מקרה מיוחד שלומדים לדורות. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי רב כהנא ורב אסי לרב. אז אתה בעצם רב בא ולימדת שבכל מקום שנמצא ששנה עליו הכתוב במנחות, זה לעיכובה. שואלת הגמרא, והרי הגשה, יש לנו דין שכל המנחות ללא יוצא מן הכלל צריך להגיש אל המזבח. דתנא ביקרא, שנה עליו הכתוב, ולא מאה כבר. ולמדנו אצלנו במשנה שאם הוא לא הגיש, כשרה. אז זה נגד הכלל של רב, שבכל מקום במלאכות ששנה עליו הכתוב, זה לעיכובה. אגב, מברר את הגמרא מנתנא בי, איפה מצאת שנה עליו הכתוב בדין הזה של הגשה? דכתיב, כתוב בפסוק. וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם, אל פני המזבח. לפני השם, אל פני המזבח. מה נאמר? הקרב אותה, צריך להגיש את המנחה. ועל זה באה הגמרא ומביאה תשובה, עונה הגמרא, ההוא לקבוע למקום ודעתה. לא, זה לא קושייה, כי זה לא שנה עליו. אי התורה באה ואומרת, כן, כי התורה באה ואומרת מה שלאמר, דין שצריך להגיש אל המזבח, איפה? לאיפה במזבח? אז צריך כתובת. אז הפסוק בא ונותן לך ציון מקום, אבל לא בתור שנה עליו, שממילא אני אוכל לומר שזה לעיכובה. וכפי שמבואר בברייתא, דתניא. לפני השם, כשאני מדבר לפני השם, זה צריך להיות בפתח, שעומד לפני השם, לפני ההיכל, האולם. איפה נמצא פתח האולם? ביחס למזבח. זה נמצא במערב המזבח. כי הרי הצד המערבי של המזבח הוא זה שרואה את פני ההיכל. אם ככה, אומרת הברייתא, לפני השם, יכול במערב, אז איפה צריך לבוא ולהגיש את הממחה לצד המערבי של המזבח? תלמוד לומר, אל פני המזבח. והפסוק אומר אל פני, מה זה פני המזבח? המקום שבו עולים אל המזבח, דהיינו, איפה שמונח הכבש בצידו הדרומי. נו, שואלת הברייתא, אי אל פני המזבח יכול בדרום? תלמוד לומר, לפני השם. איפה זה לפני השם? לפני השם זה הצד המערבי. מה הכיצד? אז תחליט, בדרום או במערב. מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו. אז קרן דרומית מערבית, שם מתקיים הדין של והגישה. רבי אליעזר אומר, בא רבי אליעזר וחולק. אומר רבי אליעזר בעצם את המקור שלנו. כשאני מסתכל על הפסוק, הפסוק מצד אחד אומר לי שצריך לבוא ולתת כנגד הפתח. כנגד הפתח זה צד מערב. מצד שני הפסוק אומר על פני המזבח, פני המזבח זה צד דרום. אם ככה אומר רבי אליעזר, אני מבין, יכול יגישנה למערבה של קרן ולדרומה של קרן. פעם אחת הוא צריך לבוא בצד המערבי ופעם אחת בצד הדרומי כדי לקיים את הפסוק. וכאן בא הכלל. אמרת, כל מקום שאתה מוצא שתי מקראות, אחד מקיים עצמו ומקיים חברו, ואחד מקיים עצמו ומבטל את חברו, אם יש לך פסוק שהפסוק יכול להתפרש בצורה שהוא ברור והפסוק הנוסף ברור, ויש לך פסוק שאם אתה לומד אותו הוא סותר את חברו, אז ברור שמה תעשה? מניחים את שמקיים עצמו ומבטל חברו, ותופסים את שמקיים עצמו ומקיים חברו. ולכן שכשאתה אומר לפני השם במערב, ביטלת אל פני המזבח בדרום, אבל כשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, קיימת לפני השם. ולכן לפי רבי אליעזר, איפה מגישים את המנחה? בצד הדרומי של המזבח. לפי תנא קמא חכמים, זה בקרן הדרומית מערבית. לפי רבי אליעזר, בצידו הדרומי של המזבח. שואלת הגמרא, ואיך קיימת? אתה אומר שאם אני נותן את זה בדרום, אז אני מקיים גם אל פתח. איך אתה מקיים? הרי פתח זה בצד מערב. אמר רב אשי, כסבר הייתה לה כול המזבח בצפון קיים. סובר התנא שלנו שכל המזבח כולו עמד בצד הצפוני של העזרה. ומכיוון שכבר דיברנו כבר בפעמים הרבה בהרחבה, שבעצם הפתח של האולם שעומד כנגד שער ניקנור, שעומד כנגד פתח ההיכל, שעומד כנגד פתח קודש הקודשים, הפתח הזה נמצא בדיוק באמצע העזרה, כאשר חציו בדרום, חציו בצפון. אז אם אני אומר שהמזבח כולו נמצא בצד הצפוני, זאת אומרת שהפתח יושב מול הצד הדרומי גם, חלקו במערב, חלקו בדרום, וזה הכוונה. אומר רבי אליעזר, אם אני אגיד מערב, אני לא מקיים את הצד הדרומי, כי זה סותר למונח פני המזבח. אבל אם אני מדבר על פני המזבח בדרום, אני גם מקיים כנגד הפתח, כי הרי זה נמצא גם לפני הפתח. לכן, אומר רבי אליעזר, מקומו זה באמת להגיש את המנחה בדרום, ולא כמו תנא קמא בקרן דרומית מערבית. חוזרת הגמרא לדברי רב. רב בעצם אמר לנו שתי מימות. אנחנו מדברים על החלק ואמר רב. רב בא ואוסיף, כל מקום שהחזיר הכתוב בתורת מנחה אינו אלא לעכב. אם אתה מוצא שנה עליו הכתוב במנחות, זה לעיכובה. אומרת הזה הגמרא, מתקיף לרבונה. הרי מלח דלותנה ביקרה ומעקבה, התורה לא שנה עליו הכתוב במנחה, ובכל זאת נתינת המלח במנחות ובקורבנות זה דין לעיכובה. דתניה, ברית מלח עולם הוא. אז
לא,
לא, אתה אומר טוב. שנה עליו הכתוב.
לא, זה לא בדיוק העניין. הנה, יש פסוק שאומר, למרות שיש
פעם... כל קורבן רק תקריב מלח וברית מלח.
אז ככה. למה אני לא דן על שנה עליו הכתוב, ובעזרת השם דפחף מחר? רשי, כשרשי מביא, זה באמת את הפסוק שציטטת, שזה מדבר על הפסוק במדבר י"ח. וזה מה שמדבר על כל תרומות הקודשים אשר הרימו בני ישראל להשם, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם, ברית מלח עולם. והקושי שעמד בפני תוספות, הפסוק הזה בכלל לא מדבר על מנחות, הפסוק הזה מדבר בסוף הפרשה של תרומת הקודשים, איזה דברים אתה צריך לתת לכהן. אז יש את אותם תרומות שנותנים לכהנים, והפסוק מסיים לחוק עולם, ברית מלח עולם. זאת אומרת, כמו שהמלח הוא דבר שעומד לעולם ולא מסריח, ככה אתה צריך לעולם לתת את המטלות לכהנים. זה המשמעות הפשוטה של הפסוק. זה בכלל לא מדבר על הדין של נתינת המלח, כך הבינת. ולכן תוספות מייחס את זה לפסוק בויקרא, בפרק ב', פסוק י' ג', לא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך. בסדר, כך או כך, בין לפי רשי, בין לפי תוספות. אבל דתניא, ברית מלח עולם הוא, שתהה ברית אמורה במלח דיבר רבי יהודה. לעולם צריך שיהיה לנו במנחה נתינה של מלח. על כל קורבן אתה מוכרח להטעין אותו במלח. רבי שמעון אומר, לא לחלוק. רשי אומר, הוויכוח פה זה משמעות דורשים, מאיפה דורשים את זה בפסוק. רבי שמעון אומר, נאמר כאן ברית מלח עולם, ונאמר אצל פנחס ברית כהונת עולם, כשם שאי אפשר לקורבנות בלא כהונה, שהרי כל העבודה נעשית על ידי כהן ופסולה בזר, כך אי אפשר לקורבנות בלא מלח, זה מעכב. אז הנה אני רואה שמלח זה עניין של עיכובה. אז תחליט, מלח זה עניין של עיכובה, או מלח זה דבר שהוא נאמר פה רק למצווה. אבל הרי לא שנה עליו הכתוב, ורב אמר כלל. עונה הגמרא, אמר רב יוסף, רב כתנא דידן סביר עלי. דאמר, לא מלח כשר, הוא סובר כמו התנא שלנו במשנה. שהתנא שלנו אומר שאם הוא לא מלח, זה כשר, זאת אומרת, זה באמת דין לחתחילה ולא בדיעבד. ולמה? כי לא שנה עליו הכתוב, ובעזרת השם צריך להרחיב.